ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים, אני מיכאל שוורץ, והיום אני הכי מתרגש בארץ לארח פה את סער פרידמן, מנכ"ל ובעלים של אופן, משרד המיתוג אחד הגדולים, אם לא הכי גדול בארץ, מיתוג ועיצוב, נכון? מיתוג ופרסום, מיתוג, עיצוב ופרסום, תגיד אתה.
מיתוג ופרסום.
אוקיי.
מיתוג כולל בתוכו גם עיצוב.
נכון, יש בזה מלא דברים. ואנחנו מדבר היום על הדרך ללהיות אחד הגדולים בארץ ובתחום.
20 שנה?
20 שנה.
דרך.
כן. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, שבואו נעשה לפרק את הדרך הזאת, ושגם אנחנו נוכל ללמוד ממנה וליישם חלקים בחיים שלנו. אז פתיח ונתחיל. יאללה. טוב, אז סער, תספר לנו איך הגעת לעולם העיצוב.
איך הגעתי לעולם העיצוב?
לא ציפית שאני אלך כזה רחוק.
אופה. לא, אני אגיד לך, תשמע, אני החלום שלי היה להיות שחקן כדורגל. בוא נתחיל מזה, שהבנתי שאני כנראה לא יהיה מספר אחד בארץ בכדורגל. ובאיזשהו, בגיל 18, מה שנקרא, נפרדים הילדים מהבוגרים. יש שלב כזה שיש משפך מאוד גדול לבוגרים. אחד, שניים עולים, וזהו, השאר מתפזרים להם
לצבא,
או לנסות למזלם ברחבי הארץ, בקבוצות אחרות, לעזוב את התחום.
כן.
אז שחשבתי על זה, מה אני, כאילו, הבנתי שאני לא אהיה טופ, מכל מיני סיבות, והלכתי לצבא. בצבא הייתי מדסניק של השייטת, שזה אחת היחידות המובחרות בישראל, לא יכול להגיד שלא קיבלתי מהם כמה ערכים של מצוינות. לא, באמת. למרות שאני בסך הכל רצתי, אבל רצתי הרבה שמה. וגם קיבלתי על זה הרבה תארים, חייל מצטיין ועניינים. ושסיימתי את הצבא, אז עשיתי מסיבות במועדונים.
רגע, איזה ערכים? יצאו לך, כאילו, מה...
איזה ערכים?
השייטת, כאילו, מה...
השייטת זה גוף מדהים, שהוא לוקח בגיל 18, 180 ילדים זווי חותם, רובם שדופים, יחסית, ומוציא אותם אחרי 18 חודשים בתהליך חריג, באמת חריג, של מיון ופיזי, נפשי, רגשי, מכל כיוון, מוציא 25... מכונות מלחמה, אבל טופ של הטופ בעולם, לא בישראל, טופ.
כן.
וזה, מכיוון שאני הייתי איתם בחלק מהמסלול, אחראי על סגמנט מסוים בהיבט הפיזי, אז יצא לי לחוות את האנשים, את המדריכים, הייתי בפלגת הדרכה, אז... עושים ישיבות, אני שומע עוד ואתה לא רק עושה...
אז מה הדברים בעצם?
אז אתה מבין שדברים צריכים, כדי להיות מספר אחד, צריך להסתכל על בן אדם מהרבה מאוד זוויות. אתה צריך לעשות המון המון דברים, להתייחס להרבה אספקטים, וגם לעשות הרבה מאוד אימונים חזרתיים, כדי לשפר את עצמך, שהוא יהיה לדברים שהם יהיו טבעיים לך. כמו לדוגמה, זה ידוע, זה לא שאני חושף פה סודות, כל יום להיכנס למי ים, איך שקמים, זה ככה קמים השייטת, בחמש בבוקר, להיכנס למי ים, טבילה מלאה, כל הגוף, ויציאה חזרה להתחיל את היום. זה נחמד, אבל באתלית, בחורף, בשתי מעלות, לצאת ממיטה בחמש בבוקר, כל יום, אחרי שנה, מים לא משפיעים עליך. הם לא משפיעים עליך פיזית ורגשית. אז זה סתם דוגמה קטנה, יש מלא כאלה. כל יום לפני ארוחת צהריים, לטפס חבל 6 מטר. אז אחרי שנה, אתה תראה, כמו... אין מה לעשות, זה כאילו, זה מצחיק, אבל זה כזה פשוט בסוף. זה תעשה כל יום, בצורה סיזיפית, פעולות, שישפרו אותך, אתה תשתפר, כמו שדיברנו גם קודם. ושסיימתי את הצבא, תוך כדי צבא התחלתי לעשות מסיבות באומן 17, כאילו שאלת עצמי, אני לא איש של לילה, בחיים לא ישנתי סיגריה ולא סמים, אני לא בא מהמקומות האלה.
כן.
אז אמרתי, טוב, במה עוד הייתי טוב? אז אמא שלי שלחה אותי למוזיאון ישראל, לאגף הנוער. שם למדתי ציור הרבה שנים. אז אמרתי, אולי אני טוב בציור.
כן.
גם עשיתי את כל הספר מחזור כזה, ציירתי. אמרתי, אני אלך, יכין תיק עבודות, ננסה להתקבל, לא עם איזה אספירציות יוצאות דופן,
כן.
באמת בלי... והתקבלתי לויטל, וזה היה נראה לי מגניב, כי הסיבה שזה היה נראה לי מגניב היא שלצערי, בגלל שניהלתי גם את חיי הלילה בירושלים, ראיתי באותה תקופה שמתחילה הגירה מירושלים תל אביב. זה היה מגניב, אני אלמד בתל אביב בכלל, זה יותר מגניב. וואל. אז נראה לי הייתי אחד האנשים היחידים בישראל שלמד בתל אביב, אבל עבד בירושלים. הייתי הפוך. ואז הקפיצה האמיתית, גם שנה ראשונה, מה שיפה בויטל, דיברנו על זה גם נדמה לי בפעם שישבנו, מה שיפה בויטל, שלצערי אף בית ספר לא אימץ את זה היום, שבשנה ראשונה היו שני דברים חובה, אחד לא נוגעים במחשבים, שזה היה מדהים, כי זה הכריח אותך לחשוב דרך הידיים, ושתיים זה לא למדנו מקצוע אחד, כאילו למד עיצוב תעשייתי, מוצר, כאילו להבין מה אתה רוצה לבחור, אבל תתנסה רגע.
כן, כאילו זה לא רק עיצוב גרפי, זה מלא סוגים של עיצוב.
למדת מלא סוגים, ואחרי
זה יכולת להתמקצע בשנה
ב', מה אתה מתאים. בעצם בין שנה א' לב', אז פתאום הגיעו להזמנות מעוצבות, פעם ראשונה, שמישהו עיצב, לא אני.
כן.
ואני באחת, בפעולה האינטואיטיבית הראשונה העסקית, זה פעולה אינטואיטיבית עסקית, למעשה, כן, אני בדיעבד מנתח, לא ש... אמרתי לאחד הבעלים של האומן, שהוא היה אחראי, אמרתי לו, מה זה, מאיפה הבאתם הזמנות מוצבות? הוא אומר, אנחנו למעצבת. אמרת, תביא, אני אעצב את זה. כמה אתם שילמתם? אמר, 90 שקל הזמנה. אמרתי, אלא סבבה, אני רוצה גם. הוא אמר, בכיף, עדיף שאתה תעשה את זה. משם זה התחיל, משם בסוף, מזה זה התחיל. מאינטואיציה, ללכת עם פשן, אני מזכיר, לא ידעתי מחשבים, כן. ואמרתי שאני הולך לעצב. עכשיו, מפה זה כבר היה מה שלמדתי למעשה בשייטת, בכדורגל, להתחיל להתאמן. אז לקח לי לעשות הזמנה 9 שעות, אחרי זה 8 שעות, שבסוף עשיתי הזמנה גם ב9 דקות. כאילו, זה עניין של מיומנות בכלי. כמה שאתה יותר שעות על זה, אז אתה לומד להפעיל את השכל ואת הידיים יותר מהר.
כן, יותר טבעי לך.
אין מה לעשות. אז קיץ אחד עשיתי רק בבית על המחשב, ובסוף הקיץ כבר, בתכלס ידעתי, כבר קודם כל ידעתי, לשלטתי בתוכנות לפני שהתחלנו את שנה ב'. ואחרי זה הוספתי עוד את שיעורי טיפוגרפיה שהתחלנו ללמוד בשנה ב', השלחתי אותם על מעשי, על ההזמנות. למעשה.
כן.
זה הגרעין של הדברים. אז בוא ננסה להגיד מה הכלל הראשון, לך עם האינטואיציה, והאינטואיציה היא הרבה פעמים בניגוד לשכל. כי אם עכשיו מישהו ישאל אותי את זה רציונלית, הייתי אומר לו, תשמע, אתה לא יודע את התוכנות, תלמד קודם את התוכנות, תחכה קצת, או... מה זה 90 שקל להזמנה? זה מביך, זה, מה אתה עושה הזמנה ב9 שעות? איך 90 שקל? מה אתה מרוויח פחות מ... לא יודע, ממלצרית ב... לא יודע, בבית קפה כושל? יש לזה מלא טיעונים לוגיים איך לא לעשות את זה, אבל כשאתה הולך עם האינטואיציה, אז היא מנצחת בסוף, זה מנצח, אפילו אם כולם אומרים לך.
אוקיי, כאילו אם אנחנו משאירים את זה על טיימליין, בוא נגיע לשלב שבו נגמרו הלימודים. הלכת לעבוד אצל?
לא, אז אני אומר, אם אנחנו... קשה להשאיר זה הטיימליין, כי הדברים התגלגלו בצורה כזאת שבגלל שחילקתי את ההזמנות, אז הרבה אנשים הכירו אותי, אז מלא בתי קפה פנו אליי, שנעשה להם לוגו, תפריט, פתחנו מקום חדש, כאילו פתאום נהיה לי מלא עבודה, בתור מעצב גרפי, בלי קשר ללימודים. אז היה לי שתי בנות מהכיתה, רונה וטל, שאמרתי להם, שמור, רוצות קצת לעזור לי, לעשות איזה לוגו, לעשות זה... קרי 1,000 שקל, קרי 500 שקל, וכאילו היינו עובדים כזה מתוך הדברים שיש, ובסוף שנה שלישית הודעתי שאני פורש מחיי הלילה, כי הרגשתי שאני גם די, לא יכול יותר. הודעתי את זה לאייל, והוא אמר לי, טוב, תשמע, בוא, אני גם רוצה לפרוש, בוא נפתח חברה. אמרתי, יאללה, בוא נפתח חברה. אז למעשה, בסוף שנה שלישית, היה לנו חברה בעם. אייל אמר, אמרתי לו, אתה תביא את הלקוחות, אני אעשה את העיצוב ונסתדר.
אייל לא למד איתך ב...
לא למד, הוא בא מביזנס, הוא לא קשור לעיצוב. הוא בא, okay. הוא היה בעלים של האומן. הוא אמר, אני לא רואה את עצמי בחיי הלילה, בוא נפתח חברה. וכשאמרתי לו כן, קודם כל אמרתי לו במקום כן, לא התייעצתי, לא שאלתי, לא זה.
אינטואיציה.
אינטואיציה. לא היה אחד בסביבה שלי שלא אמר לי שאני אידיוט. אחד.
למה?
כי נתתי לו 50% מכל מה שהיה לי, וכולם אמרו לי, מה הוא יביא לך, מה הוא קשור, מה זה, אמרתי, לא, זה מה שאני מרגיש, וזהו. באמת, כולם אמרו, בת זוג שלי באותו זמן, החברים שלי, האמא, ההורים שלי, כולם אמרו, למה?
כן.
ככה. אחת ההחלטות החשובות בחיי.
אני אוהב שותפויות כאלה של 50%.
וואלה, אני לא מכיר איזה דרך אחרת לעצר שותפות, באמת אני אומר. לא מכיר.
אני מסכים, אתה כאילו בא, אתה אומר, אני רוצה שתהיה מעורב באותה מידה שאני מעורב, שזה לא יהיה שולי אצלך.
אז בעצם בסוף שנה רביעית, יחד עם הגשת פרויקט הגמר שלי, אז היה לנו כבר לקוחות, היה לנו רשת מערוץ 2, כאילו לקוחות, ארומה.
והוא הגיע מהעולם של הביזנס, הוא דאג ללקוחות.
יותר האנרגיה מביא, אבל כן, הוא היה אמור, גם יש פה הרבה היבט של פייננס, כספים, תזרימים, זה דברים שצריך לדעת, טפל בהם, אני לא היה לי מושג בזה, וזה מאוד מאוד הקל עליי, כי במיוחד בהתחלה, שישר אחרי תחילת הלימודים פתחנו משרד, היה לנו 6 עובדים. זהו, עכשיו תתחיל, בגיל 25, למשכורות, כאילו, צריך לנהל עסק. זה לא היה לי, אם הוא לא הוא, לא היה לי ידע לעשות את זה.
כן, זה כאילו מסוגל לך פינה מאוד גדולה.
מה זה מאוד?
לא פינה, זה כאילו, זווית שלמה, פאה.
אני, היה לי מאוד מאוד קשה עם הקטע הכלכלי, להתעמת איתו,
מה זה אומר להתעמת איתו?
להגיד לבן אדם כמה אתה רוצה לעבודה. סתם, לדוגמה. שואל, כמה זה יעלה? אני בהחלט זוכר אותה כנקודה רגישה מאוד, ולא קלה לי במשך שנים. גם שאחרי שהיה לי משרד ומצליח, ועל התחלה, ולקוחות גדולים, זה לא היה נקודה שקל לי. קח לי לפחות 10 שנים.
לפחות 10 שנים?
לפחות. כדי להגיד את זה בנונשלנט, ובאמונה, ושמישהו מגיב... בשלילה לא להיעלב, או לא לקחת את זה אישית, לקח לי הרבה זמן. הרבה עבודה פנימית. זה אשכה. עם עצמך. כאילו, תגיד למישהו זה עולה 1,000, הוא יגיד לך מה פתאום, זה 200. סתם בלוגיקה הזה, יש פה הרבה פרמטרים, של מסע ומתן, שיש כל מיני טכניקות בסיפור.
אורייט. בוא נדבר על מיצוב. יש לכם מיצוב?
מיצוב?
כן.
פוזישן?
כן.
אני חושב שיש לנו מיצוב, אבל אתה יודע, מיצוב לא שואלים את מי שיש לו. שואלים את מי שחווה אותי.
לא, זה המבחן.
זה המבחן.
של האם מה שאתה אומר, נתפס גם אצל מי שנגיד...
אני חושב שיש לנו מיצוב. אני חושב שאנחנו נתפסים כחברה, לפחות מה שאני שומע ממה שאומרים לי, אבל אני לפעמים לא יודע מה לא אומרים לי שאני...
כאילו, זה לא מכוון? זה מכוון? זה בנוי ומכוון?
זה מכוון.
זה מנוסח כאילו?
לא, כאילו, יש ניסוח.
כן, זה מה שאני שואל.
יש ניסוח, אבל אתה שואל אותי אם זה ברור ובהיר ונהיר לכל מי שבא איתנו מגע, לא, בעיניי, לא מספיק.
כן.
וזה מה שאנחנו עובדים עליו, אנחנו עושים עכשיו אתר חדש בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אבל אני חושב שיש איזה סוג של מיצוב, אני חושב שמעצם זה שאתה עושה 20 שנה דברים, ויש לך לקוחות, ויש לך מוניטין, אז נוצר לך גם אם אתה לא רוצה.
כן.
ויש לך מתחרים, כאילו אתה פועל בתוך שוק, אז תמיד יגידו לך, זה עושה ככה, זה ככה, זה ככה, לך לאלה כי ככה.
נו, אז מה אומרים על...
אני לא יודע, כי אני לא הבן אדם שחווה את... זה מישהו שכל... לא... זה לא בפניי, אבל אני מניח ש... אני חושב שנושא העומק והאיכות עולה, אני מניח שנושא המחיר עולה, כאילו שאנחנו באופן יחסי יותר יקרים ממה שרוב השוק, וזה גם לא במקרה. אני מניח שזה הדבר, אני לא יודע להגיד לך.
למה זה קשה להגיד?
מה קשה להגיד?
לנסח את זה.
כי קשה לנסח מה אנשים אומרים עליך, אתה לא יודע להגיד. אני מניח, אין גם זה לא דבר אבל אחד.
נגיד זה שירות שאתה נותן כשאתה בונה מותג, נכון? בוא נראה מה כן, המיצוב שלכם, לא, בוא ננסה לעבוד עליו, לדייק
אותו, נכון? קודם כל יש פתגם, סנדלר הולך יחף, זה לא סתם מומצא הפתגם, כן?
כן.
אבל אנחנו משתדלים אחת לכמה שנים לעשות עבודה בהקשר הזה, לראות מה אפשר לשפר, כי זה גם, דיברנו על זה, טבע, אחד מהטבע שלנו זה לא להפסיק לשפר את עצמנו.
כן.
כאילו, אז זה מה שעבדנו עליו בשנה האחרונה, נגיד, והבנו שאנחנו רוצים לייצר, שמה שאנחנו עושים לחברות במשך הרבה שנים, זה מייצרים להם בסופו של דבר את האפשרות לצמוח, וזה בהרבה אספקטים, לא רק באספקטים הכלכליים, ולכן הגדרנו את זה כ-Helping Brands Grow. ומה שאנחנו הסתכלנו, אם אנחנו יודעים לקמת מול כל לקוח שעבדנו איתו, את הגרוס הרלוונטי אליו. והצלחנו לעשות את זה. הצלחנו לייצר גרוס לרוב מי שאני גם נמצא היום באתר שלנו, אני יודע להגיד מכל מיני פרמטרים, וגם הלקוחות יודעים להגיד, מה עשינו שעזר להם, לא יודע, לגדול, להביא עובדים, להביא אומנים, לא משנה מאיפה זה מגיע, אני יודע להגיד שזה עובד. אז את זה אנחנו חידדנו בשנה האחרונה, ותכף נוציא את זה גם קצת יותר ארוז.
אופה, טיזר.
בסדר, זה לא נגמר, גם בעוד 4 שנים צריך להמשיך, אתה לא יכול לעמוד ולהגיד יופי, אני טוב.
תשמע, זה משהו שלא שקל, שזה מתודולוגי לעשות עם לקוחות, אבל אני חושב שלהרבה מעצבים, נגיד, קשה לעשות את זה על עצמם. כי איך אתה שונה מכל הנערות של מעצבים שאתה יודע?
נכון.
שרחובות תל אביב מוצפים בהם.
חד משמעי.
וזה, לא יודע, קצת מנחם לשמוע שגם אתם...
לא, אתה אין, תשמע, קודם כל שאנחנו עובדים, אנחנו תמיד לוקחים מישהו מבחוץ. אין דבר כזה, אתה לא יכול לנתח את עצמך, כי אין לך אובייקטיביות. חייב מישהו שתיתן לך איזה פידבק. אתה לא יכול להיות, כאילו, אתה... זה טעות שהרבה אנשים נופלים. אתה חייב מישהו שיתן לך חיכוך.
כן.
שאין לך איזה מראה. זה משתדלים. אנחנו תמיד עושים איזה מישהו מבחוץ. תמיד.
את התהליך הזה? את
התהליכים על עצמנו תמיד. כי אחרת אין לך אובייקטיביות לעשות אותו. אתה לא יכול לחיות את עצמך ולנתח את עצמך כן. כל הזמן בלי הדהוד. מבחוץ. זה מסוכן. מסוכן... זה גם סוג של, אני לא אקרא לזה חטא, אבל זה כאילו יוהרה. גם סוג של... אני יודע להגיד על עצמי, נתח, זה כאילו...
אני חושב, אולי במקרה שלך זה יוהרה, אבל אני חושב שבמקרה של מעצבים עצמאים, שהם לא חברה, זה גם קבצנות. וזה בא עם אחרים שלו.
תשמע, קשה לי לדבר על עליי ועל מעצבים באותו סגמנט, כי אנחנו לא באותו, נקרא לזה, פלח שוק. אבל גם מעצב, אני חושב, אם אני מנסה, הוא צריך לשאול את עצמו את השאלות. מה, יש כל כך הרבה תחומים, אבל איזה ערך הוא מייצר? ואם הוא לא יודע לענות, אז יש כל מיני דרכים לייצר, אתה יודע, לא צריך לקחת עכשיו חברות. יכול לקחת פרילנס, טוב, שלם לו, מספיק 3 פעמים פגישות, בן אדם נותן לך פידבק שלא יכול לקבל אותו מלבד. אז שקעת בזה קצת כסף, זה לא עכשיו מוטט אותך.
זה לא כזה מוטט, המטרה היא שזה השקעה.
זה עניין של גישה, אבל זה באמת כאילו גישה שאני חושב שהתחלנו ממנה את השיחה, לא כולם נולדו, נועדו, רוצים, להיות מספר אחד. לא כולם. יש כאלה שטוב להם במקום שהם נמצאים, וזה בסדר, זה, אתה יודע, לא, כאילו, יש להם לקוחות, הם עושים את העבודה טוב, חיים בסבבה, כאילו, זה, אני לא אומר את זה בגינוי, להפך.
כן.
אני אומר את זה בהערכה רבה. כאילו, אם בן אדם גם מודע לזה,
כן.
אז בכלל לא הוריד לו את הכובע. זה גם, סוג של,
כן.
מצוינות.
שזה סבבה לגמרי, אבל לא על זה באנו לדבר היום,
כן.
אלא על אלה שדווקא רוצים להגיע לטופ. על ה-number one-ness. בוא נדבר על לקוחות. איך, כאילו, מי, כאילו, איך אתה יודע, יש לך לקוחות אידיאליים ולקוחות לא אידיאליים? אני מניח שכאילו בסקייל שלך קשה, זה כאילו קשה לברור, או שחובה לברור?
תשמע, אני נותן לה... אני בגדול מאמין באנרגיות. באמת. אני לא מאמין בדברים שבאים בכוח. ולכן אני חושב שיש משהו באנרגיה שאתה משדר, שהיא מזמינה את מי שצריך לבוא. אין מה ל... אי אפשר לאלץ. אתה לא יכול לאלץ עכשיו מישהי לצאת איתך לדייט. אתה לא יכול. זה לא יעבוד. ואתה לא יכול לאלץ מישהו להיות חבר שלך. אז אותו דבר, אתה לא יכול לאלץ, אני קורא לאלץ, לאלץ אפשר בכל מיני צורות. אתה יכול לעשות מחיר מאוד זול ולאלץ במרכאות.
Okay.
לא בכוונה דרך אגב רעה. נגיד אתה מאוד רוצה מישהו, בסדר? אתה מאוד רוצה לעבוד ואתה תוריד מאוד מחיר. אז אתה כאילו באיזשהו מקום, אתה לוחד אותו, בסדר? אני לא מאמין בזה. אבל זה עניין של גישה.
כן.
זה הגישה שלי. אז אני, אתה שואל אותי על הכוחות, אני מאמין, אני, ממה שראיתי בחיים, שאני צריך לנתח את הלקוחות שלנו, אני צריך להסביר מי הם באנגלית, שאני צריך לפניהם לשלוח לחול, יכול לבדוק אותי אם אתה רוצה, הם תמיד, או ברוב התחומים, אנחנו מטפלים במספר אחד של התחום, כאילו עשינו את המיתוג של מספר אחד, או את מי שהתקרא תיגר על התחום. זה האנרגיה שהבאנו, לאורך שנים. אני לא התכוונתי, כן? זה מה שהתחבר אלינו, בכל התחומים. יכול לעבור איזה תחום שאתה רוצה. אז זה מה שאני... זה אני חושב שמה שמתחבר. והדבר השני הוא ש... וזה גם משהו מאוד טריקי, אגב מיצוב, שזה קשה להסביר במילים. אני מאוד מקפיד שיבינו שבאים לתת לנו את המפתחות. זה אני מאוד משתדל שיהיה ברור בכל מיני צורות, אבל שיהיה ברור, כמו שאתה לא בא לרופא מומחה ואומר לו, תשמע, יש לי בעיה בלב, בוא, אני רוצה שתטפל בי, בוא, אני אראה לך איך תטפל בי. כן. תפתח רגע, תעשה, אתה לא תגיד לרופא את זה.
נכון.
אז אותו דבר, אני רוצה... שאנשים באים, בסוף זה אנשים, כן?
כן.
גם מנכ״ל בנק הפועלים, שב בן אדם, בסוף, איתך, בתור בן אדם, לא בתור מנכ״ל.
כן.
שיבואו ויבינו שהם משאירים להם את המפתחות, והם סומכים באמון מלא שנוביל אותם למקום הנכון, עם התמסרות מלאה. ברגע שיש את זה, מבחינתי זה לקוח אידיאל. שאלת אותי, זה המדד שלי. ואני באמת משתדל לייצר את המרחב ואת האנרגיה שזה מה שיבוא. ולא לעשות בכל מחיר עם כל דבר שאני רואה. ויש דברים שאני הייתי מוכן לעשות בחינם דרך אגב. כי מרוב שאני מתרגש לעשות אותם. כאילו סתם, מהתרגשות עיצובית או תהליכית.
כן.
בסדר.
איך מייצרים את זה?
אני חושב שזה הרבה עניין של אופי. זה לא חושב שאפשר לקנות את זה במקולת. אני אתן לך את ההופכי של זה. בסדר? ההופכי של זה, זה להתקשר למישהו שאתה רואה, לא ב... ולהגיד לו, תשמע, אני חושב שאתה עבודה נכונה יכולה לקחת לך 20 צעדים בשוק. קדימה. בוא ניפגש. בסדר? זה ההופכי של זה.
זה הופכי מכיוון אחר.
כן. תתקשר למישהו, לחברה, תראה איזה רשת, תראה משהו, ויגידו לך, כן, תעשה מהלך ויצליח, לא אומר לו את זה. כל טוב.
כן.
תשאל אותי אם אני מסוגל לעשות את זה, אני לא מסוגל.
רק...
פעם אחת עשינו את זה. פעם אחת בחיים. אייל שותף שלי.
עבד?
זיהה רשת בתל אביב, קראו לה NPM. עבד. היה לה שלושה סניפים. אז זה עבד. אבל זה הפעם היחידה שעשינו את זה.
רק אינבאונד.
אז קשה, קשה להשיג את זה. זה לא להשיג, זה עניין של אופי, זה לא קשור. אני לא חושב שזה משהו שקשור לשכל.
מה זאת אומרת? לא, איך מייצרים את המצב הזה שמישהו, מנכ״ל של בנק הפועלים, בא ואומר לך, בטח שר נשמה
לא, כך. לא, הוא לא אומר, קודם כל צריך להזמין אותך לחדר איתו בכלל, בוא נתחיל מזה. זה, קודם כל תיצור את המצב הזה.
לא, בסדר, אחרי כל זה וזה בסדר, אתה אומר לך, כך נשמה את המפתחות,
נכון.
תוביל את כל המסנג'ינג והעיצוב והדברים ואת כל איך שהבנק נראה. אז, בבקשה.
אז, מה קורה בפגישה בשעה? קשה לשים את זה את היד, אבל אני יכול להגיד שאם אתה בא אותנטי ואתה לא מפחד להגיד את האמת, ואתה אומר לא בשביל שהוא ייקח אותך לעבודה, אתה אומר כי זה מה שאתה מאמין בו, מקצועית, וניתחת את המצב. ולשמחתי היום אני יכול לשבת עם, להסתכל על חברה שעתיים, ולדעת לנתח בגדול את הסיטואציה. לא יודע אם אני דייק 100, אבל אני לפחות מבין את הכיוון. אני יכול להגיד את האמת, ונהל שיחה עניינית, מקצועית, אך אמיתית ולא תמיד נעימה, כמובן בצורה נעימה, אבל לא תמיד נעימה לאוזן. אז אנשים מעריכים את זה. יש אנשים שמעריכים, יש אנשים שלא, וזה בסדר. יש אנשים שקשה להם.
כן, אבל נגיד מישהו, כאילו אני מדבר על מי שמקשיב, וכאילו איך אפשר ללמוד מזה?
אני לייצר את אפשר ללמוד מ...
כי לייצר את האמון הזה זה נראה לי משהו קריטי, כי אם לא, אתה פשוט מוצא את עצמך בסוף מתפשר
המון. נשמע, זו תשובה שקשה מאוד, אני חושב שקשה מאוד לייצר ממנה, מה שנקרא, ליסט לימודי, אבל...
אקשן אייטמס.
הייתי אומר, בוא נתחיל מזה שקודם כל תהיה איש מקצועות. בוא נתחיל מזה, בסדר? במה שאתה עושה, תביא את עצמך כל הזמן, בלי רגע דל, כאילו בלי להגיד הגעתי, אין הגעתי, כל הזמן יש לך ידע אינסופי, כמה שיותר מכל כיוון, על התחום של עצמך, אני בכלל עוד לא מדבר על החוצה. יש לך אינספור דאטה בראש על התחום של עצמך. אז זה מתחיל בזה בעיניי, כי הידע הזה הוא מאפשר לך, לייצר שיחות אחרי זה עם לקוחות שהן שיחות רחבות. אתה יכול לשלוף אותו ולהפעיל אותו במקומות שלא צופה. אתה לא יכול לצפות אותם, אבל כשאתה בא אחרי זה לדבר עם מישהו, וזה העיקרון השני בעיניי, קודם כל עצם זה שמישהו ביקש להיפגש איתך, או גם אם אתה ביקשת להיפגש אותו, או לא משנה מה, אז קודם כל תלמד שנייה, לפני שאתה בא יפגשת, תלמד איזה עולם הוא, איפה הוא נמצא, עם מי אתה הולך לדבר, אז זה עוזר לך לידע. אתה, בסוף אתה בא לגרום לאנשים להאמין בידע שלך, לקחת אותם מנקודה א' לב'. זה לא מאוד מסובך. העניין הוא, זה צריך לבוא משהו מבפנים. הידע צריך להיות מאוד מאוד עמוק מבפנים, מאוד מאוד עמוק. בפנימי.
כן.
לא, זה גם משתקף החוצה. אבל בגלל זה אמרנו, 20 שנה, זה לא קורה אחרי שנה.
כן.
זה... כי זה קשה לעשות.
תגיד, אז אתם עובדים חברות, רק חברות גדולות, או שגם כאילו, דבר, כאילו חברות קטנות יותר? ו...
תשמע...
רק בסקייל, או ש...
אנחנו משתדל... תראה, מה זה סקייל? אני משתדל...
רק בנק הפועלים
וכאלה? לא, לא רק בנק הפועלים, אבל אני אומר, אנחנו בסוף עסק. אתה יודע, גם כשאתה נכנס למסעדה, כנראה שתיכנס למסעדה בשעה 9 בערב, לא תזמין שם קפה, ותלך. במסעדה רצינית.
כן, לא מתאים.
כי הסקייל, הקונטקסט, הם גם לא יתנו לך. גם אם תבקש בטלפון, שלום, אני רוצה להזמין שולחן, אני רוצה לשתות רק קפה, אגידו לך, לא, אתה לא יכול. לא יכול להזמין, כלכלית.
כן.
אין לנו פורמט כזה. אז אני אומר, אנחנו מנסים להבין מי שעומד מולנו, לא מה העסק שלו היום, מה ההיקף, לאן הוא שואף לקחת עצמו. אם אתה אומר, מה בן אדם רוצה לקחת עצמו יש כאלה, כבר שמעתי, עשרות מיליונים, וכלום, הוא כלום. אבל הוא יש לו בראש, הוא חי את החלום. אז זה רלוונטי. ואם לא, אני לא אעשה עבודה למישהו שהוא בית קפה ורוצה להישאר בית קפה. אין לי מה לתרום לו. אני באמת, אני אגיד לו, תשמע, אתה צריך ללכת למעצב גרפי. צריך עבודה יפה, טובה, תתקדם, אתה לא צריך יותר מזה. אז לכן אני מנסה להבין מראש מה הציפיות העסקיות של מי שעומד מולנו, עם עצמו, לא קשור אליי. ומתוך זה אני מבין בכלל מה אני יכול לעזור לו. ודרך אגב, בחצי מהשיחות אני לא יכול לעזור. לא. לא, לא היום, אבל בכלל, אני לא, זה לא, אין, זה הדוגמה של הקפה, זה אין, הקפה במסעדה. לא מתאים. אז אני לא אגיד שאנחנו עובדים רק עם בנק הפועלים, כי זה לא נכון. אבל אנחנו לא עובדים עם עסקים שאין להם שאיפות רציניות. בסדר? וזה לא תמיד צריך להיות שאיפות עסקיות.
איזה עוד שאיפות למשל?
עכשיו עשינו את העבודה עם התזמורת הפילרמונית.
וואי, כמה טיזינג אתם עושים על זה באינסטגרם.
השאיפה, זה שיהיה אפשר, עוד שיצא, יצא, אבל שהשאיפה שלה, זה לא, אם יהיה יותר קהל, זה לא המדד המרכזי שלהם. השאיפה שלהם היא לחשף לקהלים חדשים. זה השאיפה שלה, זה. אז אתה מבין שיש לך מה לא לתת ערך.
כן.
אתה יודע שיש לך לתת ערך, מראש. אז זה לא תמיד להבין, אתה צריך להבין טוב מה, אם אתה יכול לתרום או לא, זה שורה תחתונה, אם אתה יכול לתרום או לא.
כן.
אם לא, אז תפנה למי שכן.
תגיד, לא התכוננו, זה אפשר לשלוף מהזיכרון חברה שהייתה קטנה, פנתה אליכם, ואת האימפקט שעשיתם, כאילו את התהליך שעשיתם והאימפקט יצא כתוצאה ממנו?
תראה, המקרה הכי הכי גם מפורסם.
לא, זה אחד לא מפורסם, אנחנו חפשים פה סקופים חדשים, לא אולד ניוז.
לא, אני אומר, המקרה הכי דרמטי, לא מפורסם, המקרה הכי דרמטי שקרה פחות בזיכרון שלי כרגע, למרות שאני בטוח שיש עוד, זה AMPM. זה הכי דרמטי. חברה שהייתה שלוש פיצוציות בתל אביב, שהם סיימו לעבוד איתנו, זה היה, נמכרו ב-156 מיליון שקל, שהערכת שווי קבעה 80 מיליון שקל למותג, לערך של המותג, בתוך ה-156. ושם עשינו סדרה של פעולות, לא, זה לא רק העבודה, סדרה של פעולות שיווקיות, כמו המועדון לקוחות, וכמו פרייבט לייבל, הרבה דברים, שהם בנו ממש ערך משמעותי ויכול לחברה להתפוצץ. אז קשה לי כאילו באמת מקרה חריג, אבל יש כמה חברות שאתה יודע, הם באו, יש חלק מהחברות באו לנו עם אפס, כאילו, כלום. עם רעיון. וגם אתה יודע, אתה נותן לאנשים כלים לטוס בסוף. כאילו ללכת.
אז תראה דוגמה לא מוכרת. פחות בוגרת מהפעם.
בדיוק מתקשר אליי. גוד פארם, בסדר? יש רשת של פארמים שנקנתה על ידי רמי לוי עכשיו. מכיר אותם? גוד פארם. תל אביב.
עצובים האלה, צורף החור כזה?
בדיוק.
כן.
אז הם באו לנו עם קונספט של מיני פארם. אומרים להם, אבל מה, כאילו הקונספט מגניב, העסקית הוא היה מגניב. עד 10 שקלים, כאילו באו שני חבר'ה מהבין תחומי. אבל אנחנו אמרנו להם, מה, אין לזה שום אפיל מותגי. תהליך איתם וזה, הגענו ל... זה סתם בגלל שהוא צלצל, אז איתם עלה. הבאנו להם את התובנה של... גם הבנו מאיפה הם באים, זה היה מאוד להתחבר עליהם, של הגוד פארם. ומתוך זה בנינו את כל האידנטיטי. וזה היה כל כך חריג שזה יצא, שזה תפס, הם שכפלו את עצמם מהר, והם מכרו, חבר'ה בני 34. מכרו לרמי לוי, ועכשיו יפכו את זה להיות 100 סניפים תוך 3 שנים בוודאי.
אשכרה.
אז זה כלי שאני מרגיש, והם יודעים, וזה לא שאני, אני לא עובד איתם היום, זה במקרה הוא התקשר עכשיו, לא שתכננו. זה כלי שאני יודע שהוא היה משמעותי מאוד באיך שהם באו לשוק, במה הם שידרו, והם היו עושים עסקית את אותו דבר עם המיני פארם ועיצוב אחר, זה לא היה מצליח. זה אני יודע בוודאות. לא היה אותו דבר.
אם היו עושים, לא, איך אתה יודע בוודאות?
כי זה המקצוע שלי. אני יודע שאורזים דברים, יש דרך להראות, יש הרבה דברים שאני רואה מבחוץ, שאני יודע שאם האורזים אותם אחרת, הם היו מצליחים יותר. אבל בסדר, זה, אתה יודע, זה, מזה אנחנו חיים, בסוף. מה היכולת הזו? היכולת לארוז החוץ הדברים בצורה מדויקת.
זה נכון.
זה העבודה שלנו.
בוא נדבר על כסף. כשמגיע לך לקוח, מגיע לקוח ואתם עושים את כל מה שהוא צריך, רק את המיתוג, מיתוג ואתר.
בקטע הזה?
כן, כאילו מה הפריטים?
אני חושב, אחד הדברים המרכזיים שאני משתדל להבין בשיחת ההיכרות עוד, זה לא רק מה הצרכים, במובן הטכני, אלא בהנחה שהוא בשוק מסוים, מה הכלים שהוא צריך כדי שהמותג שלו יבוא לידי ביטוי. ומתוך ההבנה הזאת ומתוך מה שהוא צריך, אני אתן לך דוגמה, בנדלן זה מאוד מאוד מובחן או מובהק. היה לנו לקוח שקוראים לו East End. בסדר? זה שני בניינים ברחוב תוצרת הארץ. כאילו אנחנו בנינו את השם, את האסטרטגיה ואת המיתוג.
כן.
עכשיו, אם אנחנו הולכים הביתה, בסוף שלב המיתוג, מביאים לו מצגת, אין לו מה לעשות עם זה. באמת אין לו מה. כן. מי ידעד? איך הוא ימכור 400 דירות? אם שאנחנו לא חוברת שם באסטרטגיה וגיידליין לאתר. ולכן בנינו שם מהלך פרסומי גדול, שבלי זה אין מה להביא לו, אחרת הוא הולך ונפנף עם זה ובזכות המהלך הזה הוא היום מכרו המון דירות, כאילו הם כבר יותר מחצי מהדירות. המוצר שהבאנו להם הוא מהלך שלם, הוא לא חלק ממהלך שלא עוזר להם. תבין, אז זה דוגמה, זה לא שהוא בא ביקש את זה מראש, אתה אומר לו אוקיי, אז מה ניתן לך? כאילו אין לך מה לתת לו, תראה לוגו ומחברת. באמת, עם זה תמכור דירה, עם חוברת. עכשיו יש פרויקטים של נדלן, כן, אבל לא 400 דירות. יש פרויקטים, אתה צריך למכור 8 דירות, סבבה, תעשה משרד מחירות, יש לך כבר איזה פול של לקוחות פוטנציאליים, תזמין אותם לפגישות, יבואו 50, תמכור 8 דירות, אין בעיה. עם חוברת יפה, שם ו... זה גם צריך לדעת לעשות, זה גם אני עושים לפעמים. אבל זה להבין את הקונטקסט. זה הכל עניין של קונטקסט. אם אתה מבין את הקונטקסט, אתה מבין מה לתת. בוא ניתן דוגמה אחרת מסטארט-אפ, שבא ואומר, אני צריך אפליקציה. אתה מבין את הסטארט-אפ, אתה אומר, הוא לא צריך אפליקציה, הוא צריך משהו אחר לגמרי. אפליקציה זה רק עוד דבר. אז חיברנו חברת את קריאייט איתנו ביחד, עושים מהלך, אבל הוא מקבל חבילה שלמה שאנחנו אחראים עליה, אז אני לא יודע הכל, אני גם לא אומר שאני יודע הכל. אתה צריך להפעיל, אתה צריך להפעיל אדריכל, תביא אדריכל, אין בעיה. זה גם עשינו עכשיו רשת הוסטלים בספרד. אז אתה עושה את זה עם אדריכל, אתה לא יכול לעבוד בלי, אין לך מה לתת ל... מה ניתן ללקוח? קרית במגבת? זה כאילו תפיסה שלמה, זה האדריכל, הוא מביא לך עוד אספק. אתה מביא את האספקט המותגי, וביחד אתה מביא תפיסה כוללת שיש עוד אספקט של חוויה דיגיטלית, כאילו צריך להבין את כל ה... היום זה כבר יותר מורכב, אבל כל עוד אתה בא לזה ישר ונקי, ואומר, שמה, צריך, בואו, תסגרו אדריכל, ניתן לכם כמה שמות, תביאו משלכם, נבחר ביחד, אין בעיה. תדעו שצריך פה פיתוח לזה, אז הולכים ביחד, הולכים, בונים קבוצה לזה. אין הכל, אי אפשר לתת הכל, לא בשוק שלנו. אתה לא יכול הכל, הכל, הכל. אז אתה צריך להיות ישר, ולדעת איך שיש מסביבך אנשים מספיק חזקים, חברות מספיק חזקות, שידעו לגשת כשצריך, או מתי צריך.
לא, זה גם סבבה לגמרי לעזר באנשים שייתנו לך, בעוד חברות.
אתה יודע, אתה בא, אומר את זה הכי פשוט, אתה מנהל את זה, הכל בסדר, זה לא...
אוקיי.
זה עובד, אבל למה זה על כסף?
זה כאילו שאלה טכנית, על כאילו איך מתמחרים פרויקט.
השאלה איך מתמחרים היא שאלת השאלות, אתה יודע, פרויקט הוא מורכב, כאילו פרויקט,
אבל כאילו אתם תמחרים ככה היה להפרויקט, אתם אומרים זה ייקח שעות עבודה של אדריכל מעצב.
לא, 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 אדריכל זה אדריכל, אנחנו לא נכנסים לתמחורים. מה שלא אצלנו אנחנו לא מתמחרים. האדריכל מתמחר.
אוקיי, אז לא אדריכל, אז מה שאצלכם?
מה שאצלנו אנחנו אומרים זה יעלה ככה וככה, אנחנו עושים הערכת שעות בשביל עצמנו, אבל לא משקפים אותה. כאילו זה לא משהו שאנחנו... פשוט זה, יש את המשפט המפורסם של פיקאסו, שמחר תמונה כבר הצמידו את המשפט להרבה אנשים, אבל...
שלקח לי 20 שנה להגיע למצב
כן,
שאני...
כן, זה שאלה מורכבת, אתה יודע, אני...
כן, אבל אני זה מה שאנחנו רוצים לענות, זה השאלה המורכבת, כאילו... בשביל, בגלל זה
אנחנו לא רוצים לענות עליה. אני לא חושב שיש לו תשובה אחת, וגם זה מורכב מהרבה פרמטרים בסופו של דבר, וגם יש הבדל בין אם מונה את זה מעצב בבית, ואם מונה את זה חברה, אם מונה את זה חברה, ויש פה הרבה מורכבויות, אבל אני חושב בכל מקרה, אם לא נדבר על זה ברמת המספר, אלא ברמת העיקרון, לא, אין מה לדבר על זה במספר, כי המספר משתנה ביחס למורכבות, יש כל מיני עבודות בשווקים שונים, בתעשיות שונות, שהמורכבות משתנה. עבודות הן לא תמיד באותו סדר גודל של מורכבות, לעשות תהליך לבנק הפועלים, לא משנה איך נסובב את זה, זה לא מורכב, זה הרבה יותר מורכב מלעשות תהליך עם שני יזמים בסטארט-אפ מדהים, בסדר? זה לא אומר שהפתרון יותר קל באחד מהם, אבל הדרך לפתרון היא יותר קלה לעבוד עם שני יזמים, אין מה לעשות. שאתה צריך לעשות 120 רעיונות אישיים כדי... לקבל פרספקטיבות, שאתה צריך לעשות 4-5, זה שונה, זה משנה את כל התהליך.
כן.
אז התמחור לא יכול להיות זה. אז תמחור, אני חושב שבסוף הוא מורכב מערכת X, נקרא לזה שעות עבודה, והערכה של value, שאתה חושב שאתה יודע לייצר, שהוא עניין אישי. יכול להגיד, אני מייצר value של 30%, של 70%, של 100%, לא משנה. מה ה-value שאני ייצר? כי בסוף אני מסתכל דרך הפוטנציאל. אני אומר, אם בן אדם הולך לעשות עסק של 50 מיליון דולר, בסדר? הוא היום קטן, אבל זה מה שהוא רוצה לעשות. והוא חושב, הוא לא מוכר סיפורים, הוא אומר, זה מה שאני רוצה.
כן.
לא בטוח יצליח. אז אתה אומר, בשביל לעשות עסק של 50 מיליון דולר, אתה חושב שלעשות מותג ב-$100,000 יהיה שווה לך או לא? זה כאילו, ב-$50,000 יהיה שווה או לא? זה גם, זה תשובה, אין לה אחת. כן. יש אחד יגיד כן. ככה, בשנייה.
כן.
כן, קדם. ויש לך איתך, לא, אני רוצה הכי זול. אתה יודע, אני לקחתי 3 הצעות לאדריכלים למשרד שלי, ובחרתי בהכי יקר. למה?
כי קראת את המחקר שאומר ששים 3 הצעות אחת את השנייה, תמיד בוחרים באמצעית, ואמרת, אני לא יהיה כזה.
לא, כי אמרתי, אני מרגיש שהוא הבן אדם הכי נכון, לא עניין אותי, המחיר הוא לא היה פקטור, כי זה לא, גם לא היה הפרשים. אבל לא בגלל הכסף, כי אמרתי, אני רוצה מי שמרגיש לי הכי נכון, שיביא פה את הווייב הכי נכון בחלל הזה.
כן.
אז אותו דבר, זה נכון לגבי הרבה...
אז אתה רוצה להגיד...
הרבה בחירות.
בעצם אתה אומר שאתם עושים תמחור של value-based?
שמבוסס, value ושעות, הערכה של שעות.
זאת אומרת, אתה אומר, זה מה שזה יעלה מבחינת...
לעצמי.
פנימית. כוח אדם וחור.
בערך, כן.
ולזה אתה מוסיף את מה הערך, כאילו אחוז מתוך מה הערך שזה שווה
לך. ומה גודל הפוטנציאל, ומה השוק, ואיזה גודל, כאילו מה עומד מולך בסך. אתה יודע, מה אתה עומד.
כן.
זה נראה לי דרך הגיונית לעשות איזה, אתה יודע, אני 20 שנה.
לא קשה לישראל?
קשה מאוד.
לישראל אם להבין את זה?
מאוד, 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 מאוד קשה.
כי החלק של השעות עבודה קל להבין.
לא, גם הוא לא קל. הוא לא קל והוא יש לו בעייתיות אחרת. גם הוא לא קל. יש לו בעייתיות, כי בתוך תהליכים יצירתיים, בתוך תהליכים אסטרטגיים, הדברים הם לא תמיד לשני הצדדים דרך אגב. Okay. ולכן הכניסה הזאת של השעות, אני חושב, בטח במנטליות הישראלית, שהיא מאוד מאוד קשה. דרך אגב, דיברה איתי, לא נגיד את השם של, או אולי כן, מנכלית של דיזיין, שחמודה, חברה שלי טובה גם, באמת, ביחסים טובים אנחנו. היא אמרה לי, זה מדהים איך ההתייחסות לתמחור פר שעה היא שונה בכל מדינה. היא אומרת, נגיד בארצות הברית, אף אחד לא שואל אותה מה אתם מוסיפים 10 שעות. ובישראל ובספרד, נגיד, היא אמרה לי, אנשים לא מוכנים לזה. שאתה עכשיו תגיד, אני עכשיו מתמחר לפי שעה, ויאללה, תתחיל. והיא אומרת, גם לא מתווכחים אתך על המחיר בארצות הברית, ופה כן מתווכחים על המחיר. אתה יודע, זה כאילו גם מנטליות של... זה תרבות גם, זה לא קשור כן. ל... ולא רק בישראל, שאף אחד לא יחשוב שזה רק בישראל. זה לא רק בישראל. זה לא רק בישראל, זה כאילו מחשבה כזאת שיש.
אבל לא בארצות הברית לא.
אז היא אמרה, היא נתנה לי דוגמה על ארצות הברית, אבל אני בטוח שיש בארצות הברית דברים אחרים שהם מפריעים. אתה יודע, זה לא... אין חלק. חלק זה לא בשום מקום.
כן.
זה לא. ובגלל זה התחלתי איתך ואמרתי, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא. מה המדינה שלך? מה התרבות? איך זה עובד? ולהבין, זה הנתון. עכשיו, תתמודד איתו. אל תחיה ב...
אז איך אתה, כאילו, בוא נשאר בתמחור של השעות פלוס, פלוס ערך. אם את השעות קשה למכור, איך מסבירים את ה... יש לי איזושהי מחשבה, שכשאומרת שאתה מדבר עם אנשי עסקים, שחושבים על עסקים, חושבים בצורה של... אתה יודע, אתה משקיע ומקבל תשואה, שאתה יכול להסביר להם את זה.
ברור.
והם מבינים.
פה הרבה יותר קשה. צד אחד. זה הכל השאלה מאיפה אתה בא, ומה אתה מאמין, מי שממולך. כמה הוא מאמין שהכלי הזה יאפשר לו עסקית, לא משום להתקדם ולהתפתח. ויש כאלה שיגידו שכן, ויש כאלה שלא, וזה בסדר. כמו שיש אחד... אפשר לראות את זה על אנשים עשירים מאוד. יש אחד בוחר לנסוע במרצדס חדשה, להחליף אותה כל שנתיים, ויש אחד שנוסע עם אוטו, לא יודע, עם סקודה, ונוסע פעם בחמש שנים, לא מעניין אותו עכשיו לנסוע באיזה אוטו, תגיד, זה לאף אחד אין בעיה כלכלית. מה שאני תמיד אומר, שאני לפחות, שבאים מולי עסקים, אני זוכר דבר אחד, אני מולי באים עסקים מצליחים, אף אחד לא בא כושל, מסכן, שאין לו כסף. יש להם את הכסף, זה עניין של בחירות איפה לשים אותו. אם הוא משתכנע, או חושב, או מאמין, שאתה תיתן ערך לכסף שהוא ייתן, אז הכסף הוא לא פקט. עכשיו, לזה נוספים נדבכים נוספים. יש תחרות. כולם רואים... משתדלים לקחת, להיפגש עם כמה, מכל מיני כיוונים, פעמים מחול, פעמים מהארץ, ואז צריך גם להיות בתוך שוק תחרותי, להסביר למה ככה, למה יותר, למה פחות, כאילו אתה צריך שנייה
כן.
לדעת להסביר, שגם שם זה מורכב, זה גם מורכב. למה סקודה עולה 180 אלף ומרצדס עולה 600 אלף? למה? שניהם מביאים אותנו מנקודה א' לבית. בשניהם יש מזגן, בשניהם יש הגי כוח, נילה חשמלית, תיישב נוח, סבבה. אתה יודע, כאילו אין לזה, זה לא מדע מדויק. גם בעולם המותגים זה לא מדע, ג'ינס.
כן.
הג'ינס של דיזל לא עולה לייצר אותו פי 7 על הג'ינס של פוקס. כן? זה לא באמת ככה. יש, זה עולם רגשי, פלוס... זה אותו דבר אצלנו, זה אין הבדל, אין הבדל. זה לא... לא, אין הבדל. זה, אבל זה... זה דיברנו על פוזישן.
אני לא יודע, קיבלתי תשובה טובה.
אני יודע, זה... אני אגיד לך שיש לזה תשובת מחברת, אין לזה תשובה. אני לא חושב שיש לזה תשובת מחברת, ויש לזה הרבה אסכולות והרבה הסתכלויות, הרבה ניסוי ותהייה. והרבה, עוד פעם, זה בא תמיד מעצמך, ומה הערך שאתה חושב שאתה מביא לעולם, באמת. ומה, אתה יודע, יש גם מה אתה יכול לקבל, אני לדוגמה אומר לך, סתם אני לצורך המשחק, אני הייתי רוצה לקבל מגוד פארם 100,000 דולר, בסדר? אז מה? אז הייתי רוצה. אז אולי משלם. הוא לא היה עובד איתי. אז אני יכול לבחור באופציה, להגיד לא, זה סכום, רוצה, תיקח, לא רוצה. אני יכול לבחור באופציה, שזה אופציה, כדרך אגב, מול חברות מסוימות. יכול לבחור באופציה, לא, זה לא הסכום, שהוא צריך, התהליך איתו הוא חצי, הוא כפול שתיים. אתה כל הזמן צריך להבין את כל הסיטואציה. זה לא חד חד ערכי. בגלל זה אמרתי, תהליך של בנק הפועלים, זה לא התהליך של סטארט-אפ, זה לא התהליך של זה, זה לא, אתה צריך, זה מלא משתנים. להגיד לך שיש איזה סוד קסם שאני יודע להגיד, זה הסכום לזה, וזה הסכום לזה, וזה, זה, זה לא כזה פשוט. ואני בטוח שאני טועה בזה מלא. מלא. בטוח. אני אגיד לך למה. כי סטטיסטית יש הרבה יותר אנשים שרוצים לעבוד איתנו מאשר עובדים איתנו, באמת.
מה זה אומר שאני רואה שרוצה לעבוד?
יש 200 שרוצים, ובסוף 30 שעובדים, לא יודע, 40, 30, 50, לא משנה. אז 150 בסוף משהו לא הסתדר אותו. חלק מהם זה המחיר.
כן.
חלק זה, לא יודע, מי שאני, החיבור.
כן.
בסדר, אתה יודע, אתה לומד לקבל את זה, זה לא... אתה לומד, קודם כל צריך ללמוד לקבל, וכמו שאתה לומד מילדות, לקבל את זה שלא כל דבר נועד להתאים. לא כל דבר, זה בסדר. זה שמחיר הוא רק פרמטר אחד בסוף במערכת יחסים.
נכון.
אני יצאתי ל-50 דייטים בחיי, נגיד, אבל יש לי רק אישה אחת. אחת, בסוף אחת החלטתי להתחתן. אז אני אומר, מערכת יחסים היא מורכבת מכמה רבדים, ובסוף שמחליטים לייצר מערכת יחסים בין לקוח למשרד, זה מורכב מכמה רבדים. אף אחד לא ישכנע אותי שכסף הוא הרובד היחיד. לפעמים הוא משמעותי יותר, לפעמים משמעותי פחות. יש משהו בדינמיקה באיך שבן אדם בנוי, איך הוא יודע לשלם, זה הרבה מרכיבים להחלטה. הרבה. וצריך להיות ערני, ער לזה. אני חושב שהכסף הוא עוד פרמטר, באמת הוא עוד פרמטר, הוא לא הפרמטר. חייבים להבין את זה.
כן.
אם אני לא מצליח, אני חושב שאם אני יוצא מפגישה, שבסוף השיחה היא על כסף, אז לא עשיתי עבודה. באמת. לא עשיתי עבודה.
אשכרה.
זה אומר שלא הצלחתי להסביר לבן אדם, ואנחנו מדברים על עסקים גדולים, כן? מה הערך של זה? לא הצלחת. משהו לא עבר.
זאת אומרת, יש מצבים שבו אתה יוצא מפגישה, ואנשים אומרים, יאללה, בוא נעשה את זה בלי לדעת כמה זה עולה? ולא משנה להם?
יש אנשים שואלים מה הסכום, אתה אומר, אומרים, יאללה, בוא נלך על זה. לא מתווכחים, לא מתעכבים, אין בעיה, תוציא זה. כך, זה חריג. אבל יש. בטח.
אשכרה.
אבל צריך שניים לטנגו, צריך, זה לא עובד לבד. צריך, זה גם תלוי איך אנשים בנויים, אתה יודע.
כן. כאילו,
גם לא תמיד יושב מול מקבלי החלטות. לא תמיד.
מה עושים עם זה?
מה עושים עם זה?
כי זה נגיד סיטואציה שנתקל בה לפעמים. שמי שאומר, תן לי הצעת מחיר, או תן לי זה, זה כאילו לא הבאדם ש... בסוף קבל את ההחלטה. אז אתה אומר, לא,
מה
רגע.
עושים עם זה?
כן.
עם הנקודה שמקבל החלטה? שאיפה אחת בלבד.
להגיע אליו.
להגיע אליו. אין שום דרך אחרת. אחרת אתה תימדד כמו...
סתם, במספר.
כמו מספר.
יש לך 3 הצעות, כמה...
תלך לכל...
תהיה אמצעי.
בדיוק. תלך לכל יועץ מחירות, יגיד לך, אל תשלח את זה.
אוקיי.
אל תשלח. תגיד מה המספר. מה יש לך לשלוח? אם זה רק מספרים. אני בהקשר הזה יש לי משפט פשוט מאוד בסוף. אנחנו לא עובדים עם הצעות מחיר, עובדים עם אנשים.
בום.
אם עובדים עם אנשים, בוא תראי מי הבן אדם שאתה רוצה לעבוד איתו. מה זה משנה כמה שנייה הסכום? זה לא באמת משנה. זה טכניקה שאנשים, בעיקר בארגונים דרך אגב, שהם יותר מקטנים נקרא לזה, שפיתחו כדי לייצר מסננת של החלטות. אבל בסוף, בטח שהם הולכים תהליכי מיתוג, זה תהליכים משני ארגון, משני מציאות. ואם המנכ״ל לא מוביל את זה, אין מנה, זה לא קשור לכסף בכלל. זה תהליכים הרבה יותר גדולים מהעלות של ההצעה שלך. זה הרבה יותר מורכב מזה. בדרך כלל, שחברה רוצה לעשות שינוי הוא הרבה יותר מהמיתוג שלה, בסדר? העיצוב, האסטרטגיה. זה תמיד תומן בתוכו עוד הרבה מאוד פרמטרים שקורים בתוך זה. עשינו עכשיו את המיתוג של אלעל. הקונטקסט למיתוג זה שקנו 15 מטוסים. אתה יודע, אז עכשיו בוא תתחיל שיחה על כסף. קנו 15 מטוסים בכמה מיליארדים. זה הקונטקסט שיוצאים למהלך. אז אני אומר, אין דבר כזה, לא חד-חד ערכי. ולכן, כשאתה מבין את הקונטקסט, ואתה מבין שזה אנשים, ומה המנכ״ל צריך להתמודד, אז אתה אומר, טוב, או עושים פה מהלך עם אנשים. ולכן, או שנפגוש, או שהכל בסדר, אז לא איתנו, הכל טוב, לא חייבים. אבל אני לא יודע איך לעבוד בלי לראות את האנשים. מנכ״ל מוביל חברה, לא אף אחד אחר. על זה הומצא שם התפקיד. זה המובילים. ומי שמוביל, הוא זה שצריך לקחת את האחריות. גם על האנשים דרך.
אז אם פונה לך מישהו שהוא לא, שהוא איזה מנהל שיווק
באיזה... נפגשים, לא, פונים הרבה. נפגשים, מדברים. סוף השיחה תמיד יש, תשלח את ההצעה. אומרים לו, מה ההצעה? זה מה שזה יעלה. בוא נלך לפגש עם המנכ״ל. לא בצורה הזאת, אבל בצורה מנומסת, מכובדת.
נו, אז תגיד איך שנלמד מזה.
אני אומר, אין טעם לשלוח הצעה, אני שולח סיכום גישה, עם המחיר. זה הסדר גודל. טעינו, 10% לפה לשם, זה לא מה שמשנה. רוצים להתקדם? בוא נקבע פגישה עם המנכ״ל, נשב, נציג לו תוכנית עבודה. נבוא מאורגנים, נבוא מסודרים. זה? אנשים אומרים סבבה, ברוב המקרה. אני לא... ואז אתה כאילו... כי צריך לזכור, הצעות מחיר בסוף הן מעייפות את עצמך. זה מעייף.
כן.
בסוף אתה מקבל יותר לא, כן? בוא. סטטיסטית. אז אתה מעייף את עצמך. עכשיו, אם אתה מבין שזה משחק של... זה משחק. בסוף זה משחק, כן? כן. תורת המשחקים זה משחק. שפשוט אנשים מורגלו אליו, השנייה אתה מוציא אותם מהקוביה, אומרים, אה, וואלה, אתה צודק. כאילו, כי בסוף, מה הם מנסים למצוא בהצעה? לא את התהליך, אף אחד לא קורא את ההצעה. הוא מנסה למצוא מספר שכתוב, שיוכל להראות למנכ״ל, ללכת עם 3 דפים, באמת?
כן.
להגיד לו זה, תבחר. אז אתה שנייה מוציא אותו שנייה מהאזור הנוחות הרגיל. אז זה נראה לי מגיע ל... כאילו, אז אנשים גם מבינים, זה לא שאתה בא מ... זה בא מנומק.
כן. בוא נעשה שאלות מהקהל.
שאלות מהקהל, וואה.
כן, שאלנו בקבוצה. אתה יודע מה לא דיברנו? אמיר ביננפלד, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אמיר, חמוד, אומר לפני 2 באוף דיברת על האקראיות בתהליך עיצובי וכמה זה חשוב. ובכלל כשתיאמנו נכון, אמרנו שדבר על זה.
נכון.
אז אני מקריא את השאלה, אתה מוכן?
כן.
באוף TLV לפני 2 הוא דיבר על המקום של אקראיות בתהליך עיצובי וכמה זה חשוב. יהיה מגניב לשמוע איך משווים אקראיות בתוך מתודה מסודרת, ואיך יודעים אתה להפסיק להיות אקראים ולהתחיל לקחת את התוצרים ולהתחיל לאבד אותם?
וואו, מה שנקרא שאלת מיליון הדולר. תראה, אני פיתחתי מתודולוגיה שנקראת Improv Design. המתודולוגיה הזאת בעצם אומרת, יש תהליכי עיצוב, לא בכל תהליך עיצוב, עוד פעם, דיברנו על אינטואיציות, יש תהליכי עיצוב, שאתה מבין שדרוש סוג של פתרון בתוך התהליך, לא מבין את זה מראש, בתוך התהליך, דרוש סוג של פתרון שמהראש הלוגי אתה צריך, כנראה לא תצליח להגיע לה. אתה צריך שנייה לערבב את הראש באיזושהי צורה,
כן.
ואז לחזור ולפתור אותו שוב לוגית. עכשיו את זה... שחקרתי את הנושא לעומק, גיליתי שהמציא את זה קנדינסקי לפני 100 שנה, בתוך אמנות. אתה מפעיל סט, זה, עכשיו זה עוד לא הצלחתי לפצח לקפסולה, כן? אני עוד לא הצלחתי לעשות את זה כקפסולה החוצה. הצלחתי לעשות את זה בחמישה תהליכים שונים במשרד, אבל כל אחד מהם תרגילים אחרים לחלוטין, אבל המכנה המשותף לכולם היה עיבוד שליטה מוחלט על התהליך, מתוך הבנה שהעיבוד עיבוד שליטה מוחלט
יוליד משהו.
יוליד משהו, ואתה לא יודע מה, ואתה גם לא יודע אם יוליד. כן. ואתה גם לא מבין מה הוא מוליד, כשמסתיים את ה... זה בדרך כלל אני עושה את זה בסדנה. והתהליך האלתורי הוא בקונטקסט ל... ל... נקרא לזה, למוצר, לעסק, בקונטקסט לתחום ולנושא הספציפי, כאילו ללקוח הספציפי, שאיתו אתה עובד. זאת אומרת, אתה עושה אלתור, אבל בתוך גבולות, אז זה, עד כמה שאני יכול לקפסל את זה במילים, או באיזושהי מתודה, אז אני עוד לא צריך לקפסל את זה החוץ, אני חייב להגיד ב...
טוב, חכים.
עובד לזה, נסה, כאילו, יש לי איזה שיחות, אמרתי לך, עם לגו, נראה, אולי נצליח לקפסל להם משהו.
יאללה, שאלה הבאה. צפרי פור שואל, האם לדעתך עסק בתחום יכול להצליח גם בפריפריה? למשל בירושלים. או שחייב להיות באזור תל אביב.
תראה, בתור תושב ירושלים. אז אני אגיד ככה, אני חושב, תראה, בסוף מרכז העסקים בישראל נמצא בתל אביב. אין מה, זה, עוד פעם אמרנו, להבין קונטקסט, להבין נפתחי. זה לא אומר שאין עסקים בירושלים, או אין עסקים בחיפה, או אין עסקים בנצרת. אבל אז אתה צריך להבין גם מי האקוסיסטם שלך. האקוסיסטם שלך יהיה מוגבל. תן דוגמה. רוצים לבוא אליך לפגישה. לקוח יושב בהרצליה, הוא לא יבוא, לא יבוא. תיסע אליו, פגישת היכרות תעלה לך
חצי יום.
שש שעות. רוצה או לא רוצה. אתה יודע, זה, יש השלכות לכל דבר. אז אפשר, אבל צריך להבין שיש לזה הרבה... חסמים שהם נתונים פיזיולוגיים, דמוגרפיים, כלכליים, שעכשיו תתמודד איתם לטוב לרע. אז אני בחרתי את הבחירה לוותר על ירושלים, זה היה נראה לי לא ריאלי בשביל מה שאני רוצה. יש עסקים נדמה לי במיתוג קטנים, אבל שמצליחים בירושלים, נראה לי.
אורייט. אוקיי, דוז רייפמן שואל את השאלה הבאה. כאשר מסתכלים על גדילה, מתי לזכור את המעצב הראשון?
מתי לזכור את המעצב הראשון? אני חושב שאתה מבין שאתה לא יכול לרוץ לפגישת היכרות. לצורך העניין, שש שעות, או גם שעתיים. ואחרי זה, לא יודע, למס הכנסה, בסדר? ואחרי זה לבנק. ובאותו זמן אתה צריך לתת שירות. זאת אומרת שה... עבודה לא נעשית, או הדברים שצריך לעשות לא נעשים, אתה מתחיל להבין שיש לך בעיה. שהשירות שלך נפגע.
כן.
כמעצב.
כשבעצם האוברהד מתחיל להשתלט על, על העבודה עצמה, על השירות עצמו, על ה-billable hours.
אתה כאילו מוצא את עצמך עודף אחרי הזנב, ויש עליו כזה, שאתה עובד בלילות, מחפה על הימים ועל הזה.
טוב, יש פעמון שאלות שהן פותחות נושאים, כאילו אצל עידו יש עוד שאלות, הוא אפילו מציע שנעשה פרק כפול, אבל נראה לי שנעזוב אותם, כי נראה לי שאתה צריך לסיים כבר. זה יהפוך לספר?
תראה, אני לא אוהב להגיד אין סיכוי. אני לא איש של מילים, בגדול של טקסטים.
אתה יכול איזה, סופר...
כן. האמת שפעם דיברתי עם רן דווקא, הוא הראה לי איזה מישהי שכתבה ספר מאוד מצליח, שבאמת הפכה מתודולוגיה לספר, דרך סופר, מיש אמריקאי.
עם סופר צללים.
כן, זה מישהו כזה שדיבב אותה.
כן, שזה פצצה. אם אני אכתוב ספר, נראה לי ככה זה גם יהיה. אני לא יודע על מה
עדיין. זה לא... אני לא חי את החיים שלי אף פעם בתכנוני יתר. אני כאילו... יש דבר אחד, אני אסכם, אני חושב, במה שהתחלנו. דבר אחד, אני לא שיניתי בכלום ב-20 שנה האחרונה. שום דבר. אני תמיד מסתכל על עצמי בלבד, לראות מה התקדמתי השנה. באמת, זה הדבר היחיד שמעניין. אם לא התקדמתי, אני לא קורא לי, אבל אם לא התקדמתי, לא, זה לא קורה לי כי אני ער על זה כל השנה, זה לא שאני מתעורר בסוף השנה. אם אני לא מתקדם, אני שואל את עצמי למה, ומנתח וזה, אבל אני כאילו כל הזמן במודעות על איזה סקיז, מה אני מוסיף, מה אני משכלל, מה אני משפר, זהו, זה מה שאני מתעסק. ומסתכל בקרוב. אני לא בונה יותר מדי תוכניות, אני לא מתעסק עם זה, אני כאילו משתדל לשמור על אנרגיה מרוכזת, חיובית, גבוהה, להשתנות, להתקדם, להתפתח כל הזמן, להשקות, כמו שדיברנו, איפה אתה מוציא קסי. זה לא, זה אני חייב להגיד שזה כאילו המפתח. עכשיו, אם יבוא הרצאה בטד או ספר בארצות הברית, לא יודע, כאילו, מה שאני ארגיש כאילו שרלוונטי, אני אעשה, זה לא מטריד אותי.
Alright. אז יש שתי שאלות אישיות לסיכום. אחד, עכשיו זה כאילו בדיוק נגמרה עונה של לתחת תוכניות. נכון? כל היעדים ומטרות ויעדים. אז במה גדלת ב-2019? והשאלה השנייה, מה התוכניות
ל-2020? וואו. באישי, בעסקי, בחיבור, יש פה...
יש קהל, תענה למה שרוצים
לשמוע. ב-2019 אני חושב שגדלתי במשמעותית ביכולת ההכלה, משמעותית מאוד, ביכולת להכיל קושי, להכיל מורכבויות, להכיל גודל, להכיל 4 ילדים, להכיל כאילו... צמצום ביכולות זוזה שלי, ועדיין להמשיך קדימה. אז אני חושב שהיכולת החלה זה דבר שמאוד מאוד גדלתי בו. גם היה לי כמה מורכבויות רציניות השנה עם תהליכים ועובדים, וכאילו זה היה השנה מבחינה... לדעת להכיל, לשמור על אופטימיות, אנרגיה גבוהה, חיוביות, לא לאבד, לא להתחיל להסתחרר, זה היה שנה של החלה. תוכניות ל-2020, אני חושב שמתוך היכולת שהחלה, אחד הדברים שבאמת הבי פרודקט שזה, שאתה מגלה שיש... אנשים נהדרים לידך, שגם עוזרים לך לעשות את זה, ואני חושב שב-2020 הכיוון האנרגטי הוא צמיחה, כאילו התפתחות, באשר היא, זה בכל הכיוונים, מכל הצורות, בכל האספקטים, נראה לי שזה בגדול, אם אני ממש ממש כאילו...
יש מה כללי.
זה, יש לזה, זה מפורט, גם ברמה, גם ברמת הבית, כאילו, למצוא את האיזון, את הבלנס, לתת את המקום לכל ילד, לאישה, לזוגיות, גם ברמת המנהלים, הנהלה שלנו, גם המנהלים שמנהלות, שספציפית מתחתי במיתוג, לתת להם את הבמה, לתת להם ללכת קדימה, גם ברמה האישית שלי, להיות בעוד כמה כנסים בעולם, בעוד כמה מקומות, גם ברמת הפרסים, לזכות בעוד כמה לבלים יותר גבוהים, וגם ברמה הכלכלית, לייצר עוד יותר, כאילו, ערך יותר גדול, כלכלה יותר רחבה ליותר אנשים. נראה לי זה בגדול הכיוון. הכיוון הוא, יש בסוף בחירה להיות באנרגיה של הישרדות או אנרגיה של צמיחה, אני חושב, בסוף. אז אני כאילו יותר בגרוב, כאילו בלגדול. גדול לא במובן המאוד מאוד עמוק שלי. זה האנרגיה שבא לי ש...
מגניב. אז אני מאחל לך את כל זה. עם... ל-2020.
מאחל את זה, האמת היא, לכל מי שמסביב. באמת, זה כאילו לבוא... לבוא לחיים כאילו עם אנרגיה לקבל, לתת, זה כאילו...
כן.
זה יותר כיף, כן. תודה שהירחת אותי.
אז שוב אני אגיד תודה שבאת, היה לי נורא נורא מעניין לראות את ה... לבלות כזה שעה עם מישהו ש...
כן, מאוד מעניין.
חשוב לו להיות...
כיפית וחשובה, אני חושב.
כן. תמשיך להיות נאמבר וואן. וגם אתם. אם אתם רוצים להיות נאמבר וואן, אז בואו לקבוצה של דיבור עצמאי בפייסבוק. אתה שם, סירבתי אותך היום, כאילו הזמנתי אותך.
בכיף, אני בכלל חושב שאנשים עושים יותר מדי כבוד בכלל לזה. אני חושב שמי שיש לו שאלה, שישאל חופשי. אני לא איזה דמות רמת מעלה, הכל בסדר, אפשר לפנות אליי. כל צורה, בכל זה, בטלפון, במייל, בפייסבוק, באיזה צורה שרוצים. חופשי, כאילו לא לעשות עניין. זה באמת חשוב. בתור עצמאי, אני חושב שאחד הדברים החשובים שלמדתי בגיל מאוד מאוד צעיר, זה שאני חייב למצוא לעצמי מקומות לפריקת מטענים, וזה כל אחד צריך למצוא את המקומות שלו, או מה שטוב לו, אבל אני עושה את זה לאורך שנים, בצורה די קבועה וסיסטמטית. היא עוזרת לי להוריד 90%.
מה אתה עושה?
קודם כל אני רץ.
אוקיי.
3 פעמים בשבוע. אני עושה יוגה 2 פעמים בשבוע. זה באידיאל. אני אף פעם לא מצליח להגיע לאידיאל, אבל אני קרוב לאידיאל.
כן.
יש לי יועץ עסקי, תמיד, 2 פעמים בשבועיים. במקרה הפחות אינטנסיבי, לפעמים מגדילים את זה ל3 פעמים בחודש. ויש לי פסיכולוג 2 פעמים בשבוע. בקיצור, אני עובד על הנפשי, רגשי, פיזי.
זה הכל ביחד בסוף.
הכל ביחד. אז יש לי כל מיני דרכים כאלה שלמדתי שהם... אם אני לא אעשה אותם, אני אגור בתוכי הרבה לחצים. ויש עוד שיטה אחת, שהאמת שפעם איזה חבר, שהוא היום מנכ״ל מאוד גדול, לימד אותי. יש לי חוק עם עצמי, אני תמיד הולך לישון, שהתיבת מייל שלי ריקה.
אשכרה.
תמיד. אני קם בבוקר, בדרך כלל אף אחד לא שולח מייל ב...
2 בלילה.
בדרך כלל אני אפילו לא עובר לי בראש להסתכל בטלפון. כאילו, מעבר לכל זה, נשאר לי התהליכים הקריאטיביים, אבל אותם אני לוקח איתי כל הזמן, אבל זה כאילו, אותם אני לא מפנה מהתיבת מייל, הם תקועים בראש.
אז אתה אומר פסיכולוג, ספורט, 2 סוגים, גם יוגה זה...
ספורט הפוך אחד לשני. כאילו, אחד פיזי, אחד... שנייה, עם הרבה נשימה, הרבה...
כן.
להיות ברגע, זה כאילו המערכת העצבית העדינה, שזה הולך, ועם הגיל זה הולך ונחלש.
וואלה.
כן, נו, היכולת.
אז אני הולך לג'ו-ג'יצו 3 פעמים בשבוע?
כן, זה הסגנון.
אז נראה לי, אתה אומר להוסיף עוד פעם עם יוגה?
לא, אני אומר, קודם כל, ג'ו-ג'יצו הוא יותר על הסקאלה של היוגה, לא בהיבט הפיזי, אלא דווקא בהיבט של הדיוק. שני הילדים שלי בג'ו-ג'יצו.
וואלה.
אז הייתי בכמה שיעורים, וגם עם המורה. אז אני חושב שזה משהו כאילו מאוד מדויק, אתה צריך להיות שם מאוד קשוב לעצמך.
כן, גם הכל נורא מורכב, יש מלא שלבים לכל פעולה.
המון, אז אני חושב שזה יותר, כביכול כאילו זה יותר בספורט, אבל אני חושב שדווקא ג'יו-ג'יצו, להבדיל מג'ודו, זה הרבה יותר במיינד, הרבה יותר במיינד, מאשר משהו פיזי. אבל זה הכל משולב תמיד, גם זה. אני בכלל חושב שקשה לנתק. לכן אני מאוד חושב, אני חושב שחשוב להפעיל את הגוף, אבל אני ממש חושב שזה צריך להיות אינדיבידואלי לגמרי. זאת אומרת, אם אני אוהב לרוץ, ומישהו אחר אוהב ג'י-ג'יצו, ואחד אוהב שחק כדורגל פעמיים שבוע, זה בסדר.
אתה יכול להסביר את זה אבל, את איך זה משפיע? כאילו, אני שאלתי אותך על מתח ועל לחץ, ואמרת שזה עוזר לפרוק אותו. איך אתה יכול...
קודם כל, אני חושב שבהיבטים הספורטיביים, זה, יש על זה מדעית. אני חושב שזה מוציא אנדרופינים,
שזה מרגיע ועושה אותך שמח.
כן, זה מוציא אותך... בסוף קשה לא לחייך אחרי... אחרי אימון ריצה, או אימון כזו אחר שאתה מוציא הרבה אנרגיה. זה קשה לא לחייך.
כן.
אני לא מכיר הרבה אנשים שיכולים לסיים ריצה, ולא... חייך, חיוך קטן עם עצמה.
יאללה, הצלחתי. אני לא רץ, כי כל פעם שאתם מסיים ריצה, אתם מסיים אותה בסבל. ולהגיד, יא לוזר, זה כל מה שהצלחת. כאילו, גם אם הצלחתי לסיים את כל מה שאמרתי, כאילו נגיד את כמה קילומטר שאמרתי שאני ארוץ, אז אמרתי, יא לוזר, כל הזמן רק אכלת את עצמך ובא לי לעצור, בא לי לעצור, בא לי לעצור.
אז זה לא מתאים. לא מתאים. זה כאילו עניין באמת אישי, אני רץ מגיל באמת צעיר, בגיל 18, זה היה הצבא שלי, ואני, יש משהו עם ריצה שהתחבר לי, אני... אבל אם זה מתחבר, אז גם שם כמובן יש דרך. זה לא שנולדים עם היכולת, באמת מה שאתה אומר זה דברים שעוברים בראש. ויש שלב, אתה לומד שחרר את זה, וליהנות מה...
כן. זהו, בג'ו-ג'יצו למשל, כשרק התחלתי, אז נגיד יש כזה גלגולים של 5 דקות, בשיעור שלא מתחילים, בסוף השיעור יש 2 קרבות של 5 דקות מול מישהו אחר. והייתי פשוט לא מצליח לשמור על, אתה יודע, שיהיה מספיק אוויר בשביל להחזיק 5 דקות נגד בן אדם. ועם זאת, למרות שהייתי גרוע והייתי חלש וכולם מנצחים אותי ולא הייתי יודע כלום והכל הרגיש לי מורכב וקשה וזה, עדיין הייתי כאילו, אתה יודע, מסיים חיוך. אז כאילו, נראה לי כשזה זה.
בדיוק. זה ממש צריך להבין במפנים.
זה הדבר שלו.